הפסקת 10 על השאלות הכי בוערות שיש בנושאי הורות, חינוך ומתבגרים. בהגשת נירית צוק, חוקרת תרבות ילדים ונוער ומנכ"לית פורטל 10 פלוס.
היי לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט הפסקת 10. איזה כיף שאתם פה. והיום נדבר על נושא שמעניין אותנו ההורים, הפרעות קשב וריכוז. אני נירית צוק, והאורח שלי היום הוא שמר הרזי, מומחה לטיפול בהפרעות קשב ולקויות למידה, מחבר הספר אל תוותרו עליי, שפה איתנו. בשיחה שלנו היום ננסה להבין מהי הפרעת קשב וריכוז, מה ההשפעות של הקורונה על הילדים, מה עובר על הילדים עצמם, ומה אנחנו ההורים יכולים לעשות על מנת להקל עליהם. אז נתחיל עם נתונים מעניינים של שירותי בריאות כללית. לפי הנתונים האלו, 7-10% מהילדים ובני הנוער בישראל עד גילאי 18 סובלים מהפרעת קשב וריכוז. שמר, הנתונים האלה זה באמת מה שקורה בשטח?
לא, בשטח התמונה הרבה יותר רחבה. כל בית ספר שתיכנסי אליו ותשאלי כמה תלמידים בכיתה יש, אז זה יגיע גם ל-30%. אבל זה לא באמת שיש 30%. זאת אומרת, המספרים של כללית הם מדברים עם מספרים שאנחנו מכירים אותם מהמחקרים,
כן.
מה שקורה בעולם. בעולם אנחנו מדברים בין 8-15% מהאוכלוסייה, אבל מה שקורה בשטח כתוצאה מזה שתהליכי האבחון הם מורכבים מצד אחד, מצד שני היד קלה להדק, ויותר מדי מהר נוטים לתייג ילדים, אז היום זה עבר להיות סוג של מטבע עובר לסוחר. כל ילד שקצת קשה לו, מפריע, מרשה לעצמו אפילו להתחצף, מיד רצים לשים תווית של הפרעת קשב, וזה מייצר תמונה שהיא לא נכונה.
אבל תגיד לי, עם כל המסכים והכל, לא כולנו סובלים מאיזה הפרעת קשב מתמשכת?
תראה, אני חושב שאנחנו צריכים להפריד בין מוסכות ו... חברה שמאותגרת קשבית, ואנחנו כן. אנחנו חיים בדור מאותגר קשבית. אנחנו כל הזמן מוסכים, יש לנו את המכשירים והמחשב והפרסמות וכל הזמן. זה לא הפרעת קשב, כי זה בן אדם שאין לו הפרעת קשב, אז הוא יודע או יכול ללמוד איך לנהל את זה בצורה כזאת שזה לא יפריע לו.
כן.
הפרעת קשב זה קודם כל קושי פנימי, זה לא משהו חיצוני. בקושי פנימי,
כן.
שבא לידי ביטוי בצורה חיצונית.
שמה ההבדל בעצם בין הפרעת קשב שכוללת היפראקטיביות לכזאת שלא?
כשאנחנו מדברים על הפרעת קשב, אנחנו מדברים היום על שני סוגים. או בכלל, אבל אין היום חלוקה יותר למה שפעם היה ADHD ו-ADD. אין יותר חלוקה, אנחנו מדברים על רצף.
אוקיי.
שבתוך הרצף הזה יש חלוקה לשתיים או שלוש קבוצות. קבוצה אחת זה מה שנקרא לקות בקשב. זה מה שפעם קראו ADD,
כן.
אותם ילדים חולמנים שלא מפריעים לאף אחד, שדרך אגב הם בסיכון יותר גבוה, כי לוקח
כן,
לנו יותר זמן לעלות
בין הכיסאות,
עליהם,
כן.
הם נופלים בין הכיסאות, ויש את הקבוצה השנייה של ההיפראקטיביים אימפולסיביים, אלה
כן.
ילדים שיש ביטוי חיצוני להתנהגות שלהם, שאתה רואה את ההתפרצויות שלהם, את החוסר שקט המוטורי, ואז זה מכריח אותנו להתחיל להתערב בגיל
צעיר,
צעיר יותר.
עכשיו, מעניין אותי מה קרה לילדים האלה בזמן הקורונה. כלומר, בקורונה, אני יודעת שחלקם היה להם קשה, אבל חלקם הרגישו דווקא הקלה, ועכשיו החזירו אותם לשגרה. איך, לכולנו קשה, אבל איך ילדים עם הפרעת קשב, ככה, מה אתה רואה בשטח?
תקופת הקורונה צריך לחלק אותה ככה. יש אחוז מסוים של ילדים, לא גדול, שדווקא הקורונה גרמה להם לרנסנס. לפריחה.
נכון.
בעיקר במקומות שידעו איך לנהל את הלמידה מהרחוק בצורה נכונה. שזה לא היה לשבת מול הזום סתם ולבהות, אלא
כן.
הרבה פעילויות ומשימות, ואז פתאום ילדים שלא למדו בכלל, התחילו ולמדו בצורה הרבה יותר יעילה. רוב הילדים, הקורונה יצרה אצלהם רגרסיה מאוד מאוד גדולה. גם חזרה להתנהגויות שכבר נעלמו, כל השגרה התפרקה, הרבה ילדים שהיו בתהליכי טיפול, התהליכים האלה הופסקו, ואז זה רק הוסיף לרגרסיה. בנוסף לזה, כשחזרו, לא נעשתה עבודה נכונה של להחזיר את הילדים בצורה הדרגתית, עם להבין את המורכבות של, שנה וחצי כזאת, וכל המשמעויות שלה, אלא חזרו איזיז, כאילו
לחצי. לא, חזרו לטירוף, שחייבים להספיק חומרים.
אז עכשיו, בטח ילדים עם הפרעת קשב, של אלה שלא למדו בשנה וחצי האחרונה הזאת,
כן.
יש פערים עצומים, חוסר הרגלים, חוסר רצון בכלל, כמות הטלפונים שאני מקבל היום מהורים, שפשוט לא יודעים מה לעשות, שמתמודדים עם חוסר רצון לקום בבוקר וחוסר רצון ללכת לבית ספר, או הולכים לבית ספר ובכלל לא מתפקדים, היא לאין שיעור יותר גדולה.
אני רוצה להגיד לך שמצד שני אני רואה את אלה שרוצים לטרוף את החיים. את הילדים האלה שאין להם את הסבלנות ללמוד ואחרי צהריים הם, 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 הם רוצים להיות עם החברים, ולטרוף את כל מה ששנתיים כן. לא היה, והלימודים הופכים לפחות רלוונטיים.
לגמרי, תנו לי להיות עם החברים, זה מצוין, אבל כן. לחזור אותם בית ספר וספרים ומחברות ומבחנים ו... לא, לא רוצה את הדבר הזה.
כן, כן, והמערכת החינוכית, התחושה שלי, שבחלק גדול מהמקומות, לא יודעת להתמודד עם זה. ממש תחושה של אוזלת יד.
לצערי הרב, יש רצון. יש רצון טוב, אבל אין, לא באמת נותנים למורים, לצוותים בבתי הספר, את הכלים, את הזמן, את המרחב, לעשות את העבודה כמו באמת שצריך לעשות אותה. כי גם עליהם יושבים, מה עם ההישגי, וצריך וילדים לא יודעים לקרוא, אז אנחנו חייבים לסגור את הפערים האלה, ולא מבינים שאם אני לא פנוי רגשית ללמידה, אז למידה לא תיעשה, והלחץ רק יעצים את הבעיה.
הלחץ דיברנו בטלפון, שבעצם אסור להגיד להורים, הילד צריך טיפול תרופתי, אבל איכשהו רומזים לך בבית ספר, שבוא תעזור לילד ונעזור לך, ויהיה בסדר, ומפנים אותך לנוירולוג, ובלי להגיד אף מילה, זה קצת...
נכון, ולצערי הרב גם זה שיח לא נכון. צריך להבין שטיפול נכון בהפרעת קשב, לא מתחיל ונגמר בכדור.
כן.
אלא צריך פה להיות מערך שלם, שמורכב מעבודה עם ההורים, הדרכה להורים, כדי להבין בכלל מה זה הפרעת קשב, כדי ללמוד איך לשים גבולות, איך לתקשר נכון עם ילדים כאלה, זה שיח אחר ממה שאנחנו מכירים.
אז בוא נתחיל את השיח מההתחלה. איך אני מזהה שלילד שלי באמת יש הפרעת קשב, והוא לא סתם שובב או חסר סבלנות, או לא בא לו על הלימודים?
קודם כל, אני מאוד מאוד מאמין בהורים. הורים יש להם את האינטואיציה, והם יודעים להסתכל על הילדים שלהם, ופה צריך לשים לב אבל בזהירות. כי אחת הבעיות שהפרעת קשב אנחנו מסתכלים על התנהגויות חיצוניות, אבל ההתנהגויות החיצוניות האלה יכולות להיות גם שייכות לבעיות אחרות, או בכלל לא לבעיות, כמו שאת אומרת, סתם חוסר רצון, כן. או פינוק, או קשיים אחרים, אוקיי? לכן צריך מאוד מאוד להיזהר. עכשיו, אני רוצה לראות התנהגויות שחוזרות על עצמם ביותר מאשר במקום אחד.
נגיד, מה זה אומר?
למשל, אם נגיד אני אומר, אוקיי, אני רואה שלילד יש חוסר שקט לשבת. נגיד, אני מנסה לשבת איתו על משהו שקשור בלימודים, והמשך הזמן שהוא מצליח לשבת הוא קצר, אז אני אנסה לבדוק גם מה קורה בבית ספר. האם גם בכיתה רואים סימנים לזה? זאת אומרת, לא מספיק שרואים את זה במקום אחד, כי אם זה במקום אחד, אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, זה בגלל שאת לא יודעת איך לשבת איתו.
כן.
יכול להיות שאם מישהו אחר היה יודע איך לשבת איתו, אז היינו רואים תמונה אחרת.
כן.
כן להיות בקשר עם הגורמים החינוכיים, אם זה מהגן או בבית ספר, כדי להבין, הרבה פעמים מה שקורה זה שיש פער בין מה שקורה בבית ספר למה שקורה בבית.
מה זאת אומרת?
אני מכיר, אליי מגיעים הורים למשל, שאומרים תקשיב, בבית ספר אין לנו שום בעיה.
כן.
אין. אבל בבית התפרקות מוחלטת. או ההפך.
נכון.
שהורים אומרים תקשיב, בבית הכל בסדר גמור.
כן.
אבל בבית ספר... ופה צריך להבין יותר לעומק, למה שם זה ככה. עכשיו, גם כשרואים שיש סימנים, לעניות דעתי עדיף, בטח כשאנחנו מדברים בגילאים צעירים, ובכלל, הגישה צריכה להיות, להתחיל להתערב כמה שיותר בגיל צעיר. לא לחכות, אלא ככל שמחכים יותר, אנחנו רק מעצימים את הבעיה.
כן.
ועכשיו, להתערב זה לא אומר מיד שזה חובה לפנות לנורולוג, לפסיכיאטר, ולהתחיל עם הטיפול התרופתי, אלא אפשר להתחיל בדברים ש... דרך ההדרכה ההורית, דרך ההדרכה של הצוות, ואז לראות האם יש שינויים. אם פתאום כשאנחנו באים וכן שמים גבולות, או כן עקביים, או כן מציבים מטרות שהילד מסוגל לעמוד בהם, האם אנחנו רואים שינוי? ואז אנחנו יכולים להגיד, רגע, יכול להיות שמה שנדמה לנו שיש פה בעיה, זה לא בדיוק בעיה. זה יכול להיות חוסר של בשלות, יכול להיות משהו רגשי. בוא ניתן את הזמן, ואז כתוצאה מההתערבות שאנחנו נראה, אם היא מועילה, אז אנחנו בדרך הנכונה, ואם לא, אז נפנה לגורמי המקצוע כדי לעשות את ההבחנה בצורה יותר מלאה.
מה לגבי ללמד את הילד עצמו להתנהל עם ה...
חלק מהטיפול שצריך, אם נדבר רגע בקצרה על טיפול, צריכים להיות בו או שלושה או ארבעה מעגלים. מעגל ראשון זה ההורים. הורה שיש לו הפרעת קשב, צריך לקבל הדרכה, אבל שהיא תהיה מכוונת לילדים עם הפרעת קשב, לא הדרכה כללית. כי פה צריך ללמוד שפה אחרת, צריך להבין באמת את ההתנהלות של ילדים עם הפרעת קשב, איך נכון לדבר איתו, איך נכון לפנות אליו, זה שונה. זה מעגל אחד. המעגל השני זה המענה הטיפולי שהילד עצמו צריך, שזה אומר, עכשיו צריך לקחת פה בחשבון שרוב הילדים אין להם רק הפרעת קשב. אחוז הילדים שיש להם רק הפרעת קשב הוא בערך 3% גג. רוב הילדים יש להם תחלואה נלווית. למשל 70% מהם יש להם לקויות למידה. 60% יש להם בעיות רגשיות, בעיות חברתיות. עכשיו, הטיפולים היעילים ביותר לילדים עם הפרעת קשב אלה טיפולים התנהגותיים קוגניטיביים. כל דבר שיש בו התחלה,
מה, CBT לדוגמה?
CBT, אימון, יש עכשיו תוכנית מאוד טובה שנקראת קוגפן, קוג. COGFUN, זה תוכנית שמאפילות אותה מרפאות בעיסוק, והיא עוסקת בפיתוח של תפקודים ניהוליים. עוד דבר שמאוד מאוד יעיל, ולצערי הרב לא מספיק מפותח בארץ, זה הנושא של התערבות ספורטיבית.
כן.
המחקרים מראים שהתוכנית ההתערבותית הכי יעילה, חוץ מהתרופות, היא פעילות ספורטיבית.
שזה טוב לכל דבר, גם לנו המבוגרים, גם ללחץ, לכל מיני מחלות.
לגמרי. המחקרים מראים של 20 דקות של פעילות ספורטיבית בתחילת היום, מעלה ב-40% את רמת הקשב.
וואו.
אוקיי? אז מאוד מאוד צריך לעודד את הילדים לנושא של הפעילות ספורטיבית. יש פה עוד דבר, עניין של תזונה. לנסות להפחית את כל מה שקשור בפחמימות וסוכרים, כי הם מעיצים את חוסר הקשב, וגם יוצרים דפוסים של התמכרות והשפעה התנהגותית. ונושא של שינה, שזאת בעיה כללית אצל ילדי ישראל, בטח ובטח אצל ילדים עם הפרעת קשב. אז זה המעגל...
שישנים פחות מדי?
כן. יש גם הרבה ילדים עם הפרעת קשב שיש להם קושי, של אני, כבדם עם הפרעת קשב, יושן בלילה גג 3 שעות.
וואו.
לא מסוגל יותר.
וואו.
ואני קם כמו טיל. עכשיו יראה לך, השעון חורף הזה בכלל, אני באוט מוחלט. אני קם חושך מוחלט, אני כאילו, מה העולם הזה? מה קרה לכם? תתעוררו.
וואו, 3 שעות.
כן. דרך אגב, קודם דיברנו, אז יש מחקר מאוד גדול שהתפרסם לא מזמן, שמראה שיזמים, סטארט-אפיסטים, שלא ישנים בלילה, שגם ככה הם לא ישנים בלילה, וכל הרעיונות שלהם מגיעים בלילה, אז האחוז מהם עם הפרעת קשב הוא מאוד מאוד גבוה.
כן.
זאת אומרת, העולם היזמות, העולם של הסטארט-אפ הוא מאוד מאוד טוב לחברה האלה.
שזה צריך לזכור אגב, שהילדים קטנים ומתנהלים מול המערכת החינוכית, ובכל מקום שאתה מגיע מסבירים לך שיש בעיה, להבין שזה גם יכול ללכת לכיוון אחר.
לגמרי.
ליצירתיות, לחשיבה של גם וגם וגם, ליכולת התנהלות יציאה מהקופסה.
לגמרי.
אגב, מה קורה עם הילדים עם הפרעת קשב מול מסכים?
המחקרים לא מראים שעצם השימוש במסך מייצר את הפרעת הקשב.
לא עצם השימוש במסך, אבל...
משך הזמן, כן.
גם וגם מעורבות בבריונות ברשת, כאלה. אני ראיתי מחקר של אגודת ניצן, סקר שהם עשו, שרוב ההורים הרבה יותר מודאגים מילדים עם הפרעות קשב לגבי הנושא של בריונות ברשת.
למה? הסיבה העיקרית זה האימפולסיביות.
כן.
אין לי מסננים שעוזרים לי להגיד, אוקיי, נכון שהיא אמרה לי עכשיו משהו, אבל אני צריך שנייה לעצור ולחשוב איך להגיב נכון כדי לצאת מזה בסדר.
כן.
לא. אז התגובות הן מאוד מאוד אימפולסיביות. הבעיה השנייה עם המסכים זה משך הזמן. בעצם הפרעת קשב אין לו גבולות. אז זה או הכל או לא כלום.
כן.
אז אם עכשיו אני יושב על המחשב, אז אני גם יכול לשבת לשחק 7 שעות, אם לא יגבילו אותי. זאת אומרת, יש פה כל הזמן אינטראקציה בין קושי פנימי, לבין איך שהסביבה מתנהלת. לסביבה יש תפקיד מאוד מאוד מכריע ביכולת שלה לעזור לצמצם את הבעיה.
שזה בעצם ההורים.
ההורים, מערכת החינוך, כל הגורמים האלה. יש להם תפקיד משמעותי.
אז מה אנחנו ההורים יכולים לעשות כדי באמת שיהיה איזשהו סדר בבית?
קודם כל, לייצר שגרה מאוד מאוד ברורה. ככל שהדברים הם חזרתיים יותר, קבועים, מאוד מאוד עוזר. לא בהתחלה. בהתחלה תהיה התנגדות לזה.
כן.
אוקיי, אבל ברגע שאתם תהיו עקביים, בכלל, כל התערבות אם אין ברירה, ואני פוגש את זה, חלק גדול מהילדים, ההורים שלהם בעצם עם הפרעת קשב.
כן.
ואז להורים יש קושי. הוא אומר, תקשיב, קשה לי להיות עקבי, קשה לי לעשות אותו פעם את אותו דבר. אין ברירה. צריכה פה להיות עקביות.
כן.
עכשיו, שגרה מאוד מאוד עוזרת. שגרה ממש, ברמה של חוזרים מבית ספר, עד מתי נחים, מתי עושים שיעורים, אם עושים, מתי זמן למשחק, מתי היום נגמר. הדברים צריכים להיות מאוד מאוד מסודרים. גם ככל שזה יהיה איזה פלקט כזה, משהו בצורה חזותית, כן. שאפשר לעקוב אחריו מאוד מאוד יעזור. הדבר השני שהייתי עושה, ואמרתי את זה קודם ואני רוצה להדיש את זה, זה הנושא של לחזק את החוזקות.
כן.
זאת אומרת, לא לקחת שום דבר כמובן מאליו. כל דבר שהילד עושה טוב, להעצים אותו. אפילו ברמה של לא שכחת להביא היום את הסוודר מבית ספר, כל הכבוד. כי יש פה שני דברים. אחד, אצל רוב האנשים עם הפרעת קשב, המוטיבציה היא מוטיבציה חיצונית.
כן.
מה זה אומר? זה שאם את חשובה לי, אם את משמעותית בשבילי, אני אעשה הרבה יותר בשבילך, מאשר שזה תלוי בי. ולכן הקשר האישי והחיזוקים הם מאוד מאוד מדרבנים, הם נותנים הרבה מאוד כוח להמשיך הלאה.
אני עושה כבר תקופה ארוכה ניסויים במשפחתיים וכותבת עליהם בוויינט. עכשיו אחד הניסויים שאני התחלתי בהרצאות שלי להגיד להורים למתבגרים, ואני רואה שזה מתאים גם פה, 5 מחמאות ביום לילד. עכשיו לא מחמאה של איזה יפה את מהממת, נראית מעולה, לא, תמצאו 5 מחמאות אמיתיות, חוזקות של הילד, תחזקו אותו. עכשיו, א', זה קשה. לא כל יום יש לך מצב רוח, והרבה יותר קל לך הביקורת והשיפוטיות.
בטח אצל ילדים עם הפרעת קשב, שמייצרים כל הזמן שיפוטיות.
כן, שכל הזמן אתה לא מרוצה מהם. ואחרי שאתה עושה את זה, הילד זה כמו קקטוס שהצלחת להגיע לפרי, זה פשוט מדהים.
אבל אתה אומר פה נקודה חשובה. חשוב שהמחמאות יהיו על דברים אמיתיים.
כן.
הילדים, במיוחד ילדים הפרעת קשב מאוד רגישים למה שהם אומרים להם, והם יודעים לזהות האם באמת יש כוונה מאחורי זה, או אתם אומרים, כן, לכם ברירה. איך אומרים לילדים? כן, אמא שלי, מה היא תגיד לי?
נכון.
שאני לא חכם?
נכון.
אוקיי, לא, צריך להגיד דברים שהם באמת אמיתיים. ואז זה באמת עוזר. גם, וגם בזה צריך להיות עקביות.
נכון.
צעדים הפרעת קשב, גם אתם תראי את זה, שאם את אמרת, נגיד שבוע עכשיו, את אמרתי כל יום.
והפסקתי.
ופתאום הפסקתי, רגע, מה קרה?
כן, עכשיו אני לא טוב.
הדברים האלה מאוד מאוד משמעותיים. הדבר השלישי שאני צריך, זה בעיקר תיווך. מה הכוונה? הרבה הורים, בגלל הקושי של הילד או הילדה, הם עושים במקום. מסדרים את התיק במקום, מכינים, הם לא מבינים שהם רק מקבעים את הבעיה. מה שילדים האלה זקוקים, זה שילמדו אותם איך עושים. הקושי הגדול זה לקחת את הפעולה של, נגיד, בוא ניקח דוגמה. נגיד, את אומר, בשבילך אם הייתי אומר לך עכשיו, את צריכה לסדר מערכת,
כן.
זה נראה לך 30 שניות,
כן.
בוצע.
כן.
אצל ביניים הפרעת קשב, הוא בכלל לא יודע מאיפה להתחיל. הוא יכול, בסוף מה הוא עושה, לוקח את כל הדברים, תוקע אותם בתוך התיק, 8 קילו על הגב,
נכון.
וצועדים.
ומסמס אוקיי? לאמא שלו, איזה מזל שלקחתי הכל, כי במקרה היה חשבון, מה במקרה זה כתוב?
אוקיי, עכשיו פה צריך לקחת, ולהגיד רגע, אוקיי, בוא עכשיו בתהליך הדרגתי, בוא ניקח את המשימה הזאת, ונחלק אותה לחלקים, נדגים איך עושים כל חלק, ניתן הילד להתנסות, עכשיו זה לא תהליך קצר, זה יכול לקחת הרבה זמן, אבל כן יש פה בשורה שיש לילדים האלה את היכולת להפנים. זאת אומרת, once עשינו את זה נכון, המיומנות תישאר אצלהם. אוקיי? אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב גם לחיים שלהם אחר כך. אני פוגש ילדים כאלה בחטיבת ביניים, בתיכון, ההורים עושים את הכל, הילד כאילו כן. יושב כבר, הוא כאילו אומר במילים אחרות, למה לי לעשות?
כן.
אמא עובדת אצלי.
משרתים אותי.
כן.
נכון, האמת שזה רק מתחיל בגיל בית ספר, זה אחרי זה תעשי אותי,
תעשי
לי, תקני לי.
אבל אם אנחנו עושים את זה בגיל צעיר...
עד הצבא אגב, בצבא לא מעניין את אף אחד כלום, יש לך הפרעות קשב, תרוץ.
דרך אגב, איך אמר לי הבן שלי? יש לי 3 ילדים, 2 הבנים שלי, התפוח נפל על העץ. אבל זה שיחה אחרת. אז כשהבן שלי, הוא התגייס וזה, אבל בתירונות, אז הוא אומר לי, אבא, אם אתה יכול תבוא תיקח אותנו מהרכבת. ביום שישי אמרתי לו אין בעיה. עכשיו כל פעם שהיינו מגיעים הוא אומר לי אבא בוא נחכה, חבר שלי קיבל 30 ביציאה, זה קיבל שעה, בוא נחכה, כאילו נעים. אמרתי לו בסדר אין בעיה. אחרי כמה פעמים אמרתי לו תגיד לי, איך אתה לא מקבל דקה ביציאה? הוא אומר לי, תסתכל ככה מחייך, הוא אומר לי אבא תגיד לי, מה נראה לך אני פרייר? אמרתי לו מה, למה, מה קרה, מה זאת אומרת? הוא אומר לי תקשיב בצבא, מדברים קצת, אבל ברור.
יפה.
יש שחור ויש לבן. השחור הוא שחור, הלבן הוא לבן. ואז אומר לי, אבא, אצלכם פעם השחור הוא לבן, פעם הלבן הוא שחור, ורוב הזמן זה אפור.
איזה קטע, יפה.
הם אומרים לנו, הם אומרים לנו, אנחנו זקוקים לזה.
לעקביות.
וגם לגבולות האלה, אנחנו הרבה פעמים נדמה לנו מה הגבול, לא, זה משהו ש... אני יכול להגיד לך, גם בתור בן אדם מבוגר עם הפרעת קשב, הגבולות זה משהו שאתה כאילו, אין לך אותו.
כי קשה גם להורים לשים אותם. תשמע, ההורים במיוחד עכשיו, אחרי שנה וחצי בבית עם הילדים, אני רואה את ההתנהלות של ההורים, אין כוח, אין לאף אחד כוח.
נכון, אבל אנחנו גם צריכים להסתכל, יש כאילו יצא איזשהו, יש יחסי ציבור שליליים לגבולות.
נכון.
בהשוואה לדור הקודם נגיד.
נכון.
ולא, פה צריך לשנות את השיח לגבי גבולות. גבולות זה לא משהו שאני בא בגלל שאני רוצה להשתלט עלייך.
כן.
לא, אלא ההבנה שגבולות זה משהו שאנחנו צריכים אותו כדי שאנחנו באמת נוכל להתנהל לכל בחיים.
כן. שזה יותר סדר יום ומסכים, אתה אומר.
זמנים.
זמני ארוחות אפילו.
כן, כל דבר, ככל שהדברים יהיו יותר מאורגנים, זה גם עושה שקט בראש.
כן.
כי הראש של בן אדם הפרעת קשב הוא הכל ככה בלה בלה בלה, אוקיי? ואז מה שקורה, החיים עם הרגע הזה. אין מה היה אתמול ואין מה יהיה מחר. עכשיו כשיש סדר כזה, זה עוזר לי להגיד אוקיי בסדר, קודם כל זה מרגיע. מרגיע ואז אני אומר אוקיי, יש לי מחר, בסדר, אני יודע, אבל זה לוקח זמן. עכשיו בבסיס, בטבע של בן אדם הפרעת קשב, הוא לא רוצה את הדברים האלה.
כן.
הוא רוצה הכל כאן ועכשיו.
נכון.
לכן הרבה פעמים זה גם יוצר התנגשויות.
אז זהו, זאת השאלה. בהתנגשויות האלה, שהילד עומד לידך, והוא רוצה את זה, ברגע הזה, השנייה, מה אתה... מסכים עוד 5 דקות, עוד 10 דקות, עוד 15 דקות. אמא, מה זה משנה לך? כולם במסכים. למה רק אני סוגר? מה, זהו, תיארת, אתה שעה...
תיארת את מה שקורה ברוב הבתים, והטעות הראשונה כאן. אם ילד עם הפרעת קשב, לא נכנסים לוויכוח. את תיכנסי לוויכוח, ברוב המקרים את תפסידי.
למה?
כי, לא בגלל שאני יותר חכם ממך, לא.
כי אני אוהבת
נגיד לוויכוח. שאני, לא, נגיד שאני עכשיו רוצה להמשיך לשחק במסך. מבחינתי עכשיו, המשחק זה הדבר הכי חשוב בעולם. אין שום דבר עכשיו אחר בעולם. ועכשיו, כאילו תדמי עצמך שככה, כל האנרגיה שלי ככה, מצטמצמת, רק למטרה הזאת. ועכשיו כל הדרכים קשרות כדי להשיג את זה, להבטיח לך, לנסות לנהל איתך דיון הגיוני. עכשיו, מה קורה בדיון הזה? עד בהתחלה מנסה להסביר לי בצורה באמת הגיונית. רק מה את לא יודעת? שמה שאת אומרת לא נכנס מפה ויוצא מפה, הוא לא נכנס בכלל. זה כמו רעש.
אבל התחושה היא של דיון מאוד הגיוני. עוד 5 דקות, אני מסיים, אני נפרד מכולם.
תחי בתחושות, תחי בתחושות שלך. אבל אני, בזמן שאת מדברת, מתכנן עכשיו הלאה מה אני אומר, כדי להשיג את ה5 דקות האלה. ואז מה קורה? זה הולך, הולך ומסרים. ואז או שאתם מוותרים, או שאת מתעצבנת.
נכון.
בשני המקרים מפסדת.
נכון. נכון, עד שזה לא צעקות, זה לא נגמר.
אבל אם אמרנו קודם שאנחנו בונים שגרה, ואני צריך לדעת שבשעה 7 המסכים נגמרים, אז זה בסדר שאת תבואי ב10:50 ותגידי לי שמר, עוד 10 דקות זה נגמר, תזכור. עכשיו, אני גם צריך לדעת מה תהיה התוצאה אם אני לא אעמוד בזה. אוקיי, צריכה להיות תוצאה. זה גם כן חלק שהורים נופלים בו, זה שהם... מפריחים כל מיני איומים לאוויר,
כן.
ולא עומדים בהם. ואז הילד, אצלי יושבים בקליניקה, הילדים אומרים לי, תקשיב, עזוב אותך. הם אומרים, כל האיומים שלהם, עוד שעה הכל מפסיק. אוקיי? אז קודם כל, אנחנו לא רוצים. אנחנו לא רוצים. כן. אבל אם אין ברירה, הילד צריך להבין שיש תוצאה למעשים שלו. עכשיו, היא צריכה להיות הגיונית, פרופורציונלית, משהו שאתם מסוגלים לעמוד בו. למשל, הרבה פעמים הורים אומרים, אין לך שבוע את הטלפון.
כן.
אחרי שעתיים הוא בא ואומר, אני הולך לגילי. אז קח את הטלפון שנדע איפה אתה. לא, כאילו תגידו דברים שאתם מסוגלים לעמוד, אוקיי? זאת אומרת, עכשיו מה שחשוב שיהיה שיח לא בעין השערה. כשבעין השערה אין שיח.
כן.
אבל אם אנחנו יושבים לפני כן, ואנחנו מארגנים ביחד עם הילד. עכשיו, בזמן הזה אפשר לעשות משא ומתן. הוא אומר את אומרת 7, הוא אומר 7:30. אפשר להגיע להסכמות.
כן.
אבל once הסכמנו, בטח בהתחלה אין שם גמישות. אין גמישות שם. שם צריכה להיות נוקשות מאוד מאוד ברורה, כדי שאחר כך, בבחירה שלך כבר, את יכולה לבוא ולהגיד, אתה יודע מה היום? קח עוד רבע שעה. ראיתי אותך איך אתה מתאמץ.
ואז זה לא מבלבל?
לא. אוקיי, אבל זה אחרי שיש דרך.
כן. כלומר, מישהו צריך לעמוד ולשמור כל הזמן על הזמנים, על השגרה, על ה... זה לא פשוט.
זה יום עבודה. כמו כן, שאת הולכת לא לעבודה במקום עבודה שלך, כן, לחזור הביתה, זה עכשיו ליום עבודה לנהל אותו.
ורוב הסיכויים שעושה את זה ההורה שלא סובל מהפרעת קשב, כי אחד מההורים כנראה כן סובל.
אז צריך לעשות חלוקה.
אגב, זה גנטי?
כן, הפרעת קשב, אחד המשתנים הכי מובהקים זה גנטיקה.
וזה משתנה עם הגיל? או שלא?
זה מקבל, לא, נקודה חשובה. הרבה פעמים אומרים, קוב, בוא נחכה, הילד יגדל, לא. הזמן לא עוזר, הזמן רק יכול להחמיר את הבעיה. זאת אומרת, הפרעת קשב לא נעלמת. כן. היא יכולה לקבל פנים אחרות. למשל, נגיד, אימפולסיביות אצל ילד, היא תראה אחרת אצל מבוגר. כן. למשל, אם ילד אתה רואה אותו בתנועתיות אצל מבוגר, אתה לא תראה את זה בתנועתיות, נכון. אתה תראה את זה למשל, בזה שאתה לא יכול לנהל אותו שיחה. הוא מדבר, לא מפסיק, חותך אותך באמצע, זה נראה אחרת.
כן.
אבל היא לא נעלמת עם הגיל.
אבל הסבתות טועות וחושבות שהילד נרגע.
דרך אגב, הרבה פעמים כלפי חוץ אתה נרגע, אבל השערה היא בפנים.
כן.
עכשיו יש פה כן קבוצה שהייתי רוצה להתייחס אליה, כי מאוד קרובה לליבי, זה הנושא של בנות.
אוקיי.
כי רוב הזמן אנחנו מדברים על בנים, הפרעת קשב, בנים. היום יש הרבה יותר שיח לגבי בנות, אבל הוא לא מספיק. אנחנו יודעים היום שב-50% מהמקרים אנחנו מפספסים מבחון של הפרעת קשב אצל בנות. למה? כי ברוב המקרים הפרעת קשב אצל בנות נראית אחרת לגמרי.
איך היא נראית?
היא הרבה יותר נראית כאילו כמו בעיה רגשית. אנחנו רואים למשל נגיד התפרצויות בכי לא מותאמות, תגובות רגשיות מאוד מוקצנות. למשל בגיל גילאי חטיבה ותיכון יש קורלציה מאוד גבוהה למשל גם עם דיכאון, גם עם הפרעות אכילה, גם עם חרדות. ואז הרבה פעמים לא מקשרים את זה בכלל לעניין של הקשב ולחושבים שזה משהו רגשי. כי גם הרבה פעמים ברמה הלימודית לא רואים, לכאורה לא רואים קושי. כן. כי הרבה פעמים הן מגייסות כוחות ויושבות והרבה יותר ממה שצריך, אז כאילו ההישגים שלהם הם לכאורה נראים בסדר, ואז הם אומרים, היא תלמידה טובה, אבל לא רואים את ההשקעה ואת המאמץ שהיא משקיעה ומה זה עושה.
אז זה כבר, זה לא היפריות או...
יש בנות שגם יש להם היפר, יש.
שזה דיבור יתר והיא מפריעה והיא רבה עם חברות והיא...
העניין של החברות, למשל אנחנו כן רואים שיש הבדל בין בנים ובנות בגילאים הצעירים, זה שאצל בנות אנחנו נראה למשל הרבה פעמים הרבה יותר אינטריגות חברתיות. כן. עשו לי, אכלו לי, כל מיני מריבות.
שזה בכלל נכון לגילאי בית ספר בנים ובנות, לאו דווקא עם הפרעת קשב.
כן, אבל אצל בנות עם הפרעת קשב זה יותר בולט.
כן, כל הזמן יהיה איזה עניין
כל
סביבה.
כל מיני עניין. דרך אגב, פחות בלימודים. כן. זאת אומרת, העניין יהיה פחות הלמידה, יותר חברתי. מאשר אצל בנים, הרבה פעמים זה יהיה הרבה יותר בחלק הלימודי ופחות חברתי.
כן.
לכן צריך פה לשים מאוד לב לעניין הזה
אז איך אני יודעת בחטיבה אם הילדה בדיכאון או הפרעות אכילה וזה שזה לא הורמונלי או דימוי גוף או...
אז קודם כל בוא נבדוק את זה בצורה מקצועית. כן. על ידי גורמים מקצועיים שבאמת... אבל גם... לנסות גם להסתכל על לא רק על התוצאה, האם היא מגיעה לתוצאה, אלא כמה השקעה היא משקיעה בשביל התוצאה.
וכמה... שזה כאילו בחברה שלנו מבורך. שהילדה יושבת ולומדת ומשקיעה ו...
בחברה שלנו מה שמבורך זה התוצאה.
נכון.
אוקיי? ולא מתייחסים לתהליך. עכשיו, אם התוצאה אמורה לקחת לי שעתיים ולי זה לוקח שש שעות...
אבל מי רואה את זה? מי מאבחן את זה? ההורים יכולים לדעת שזה לא הגיוני?
ההורים, עם מה שקורה בבית ספר גם. וגם בגילים האלה, שיח עם הילדה. בגילים האלה, אני יכול להגיד לך, לפני איך שפרצה הקורונה, קצת לפני שפרצה הקורונה, התפרסם בוויינט מאמר שכתבתי על נושא של הפרעות קשב אצל בנות.
כן.
קודם כל זה היה הדבר שהכי עשה רעש מאי פעם משהו שכתבתי, והורים התקשרו אליי לא בגלל שהם חשבו על זה, אלא הילדה קראת המאמר ואומרת להורים, אתם רואים, זה בדיוק מה שקורה לי.
וואו.
אוקיי? זאת אומרת, הרבה פעמים גם אנחנו נדבר עם הילדים, אז אנחנו נעורר אותם ונעודד אותם, אז אנחנו נשמע מהם דברים שיגידו לנו, רגע, 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 בואו נתחיל לשים לב, בואו נתחיל לבדוק.
מעניין מה שאתה אומר אצל בנות, פתאום עולה לי בראש כל מיני נערות שהמורות מתלוננות, וזה כאילו, לא, אתה לא מבין מה היא רוצה, בסדר, אז היא מדברת, היא מציקה לחברות, היא באימות מול המורה.
אז, תמיד, אז אומרים שהיא ילדותית.
ילדותית, חצופה, לא מקבלת סמכות, נכון, זה פחות...
ולא מתייחסים לזה, שיכול להיות שאולי זה בכלל קשור לעניין של הקשב.
כן, יפה. תגיד, אז אם ככה אנחנו מנסים... לגייס את כל מה שאמרנו לטובת ההורים. אז מה הכי חשוב לך שההורים ככה ייצאו מפה?
קודם כל מאוד מאוד חשוב בעיני שההורים יהיו פרואקטיביים, שלא יחכו, וכשיש לכם ספק, אין ספק, עדיף לפנות ולברר ולעשות את התהליכים, ואז להגיד הכל בסדר, ולא לחכות ורק למה שנקרא שהבעיה תתעצם.
מה זאת אומרת, אם אני חושדת, עדיף לי ביוזמתי לקבוע ללכת לנוירולוג ולהתחיל בבדיקות?
עדיף, אני חושד, להתחיל לסוף מידע. אוקיי. לפני שאני פונה לראות, יכול להיות שאולי זה רק אני, יכול להיות ש... אבל ברגע שאני אתחיל לסוף מידע, אני יכול להתחיל לקבל איזושהי תמונה מה קורה. ואז להחליט האם לפנות לנוירולוג, יכול להיות שאני אתחיל בזה שאני אפנה דווקא לגורם שמתעסק בהדרכה הורית, להורים לדעים הפרעת קשב, ואז הוא יכול לכוון אותי. האם באמת יש פה עניין, או רגע בוא ניתן לזה זמן ונחכה, או לפעמים גם יכול להיות סוג של הורים שהם בלחץ בעצמם. יש הורים תובענים שרוצים הילדים שלהם בכיתה א' כבר שהם ישרמו אותם למכון ויצמן.
אתה מרגיש אגב שאתה עוסק בזה הרי 24/7, אבל אתה מרגיש שיש עדיין איזה סוג של סטיגמה כלפי קשב וריכוז, או שזה נהיה כבר משהו... שכאילו בסדר, אז לילד יש זה, לכולם יש.
אני חושב שדווקא מה שקרה זה שהסטיגמה היא הלכה לצד השני.
מי שאין לו הוא בעייתי.
כן, לא, שמשתמשים בזה בצורה יותר מדי מהירה, ולא באמת שצריך. אוקיי?
כן.
זה מה שקרה. סטיגמה, אני חושב שהיא פחות, כן אני פוגש הורים שהם בעצמם לא חוו את זה, אז הרבה יותר קשה להם להבין את זה.
כן.
אוקיי, זאת אומרת, הם כאילו לא מבינים איפה נפל עליהם. מה, כשאחד מההורים הוא בעצמו כזה, והוא מודע, אז הרבה יותר קל לקבל את זה, הרבה יותר כאילו, גם להורה, מה שנקרא, לתווך לצד השני,
כן.
את מה שקורה פה. אני חושב שמאוד מאוד חשוב, זה האמונה של ההורים בעצמם. תראי, לגדל ילד עם הפרעת קשב, זה אתגר עצום, בכל הרמות, בעיקר ברמה של מה זה עושה לי כהורה. זה לראות, זה להסתכל כל יום, ויש לך מראה שברוב הזמן מראה לך שאתה נכשל. ואתה אומר, רגע, מה אני לא עושה בסדר? והרבה פעמים הורים חושבים שזה רק אצלהם ככה.
כן.
וזו התמודדות מאוד מאוד מורכבת שמביאה הורים הרבה פעמים ממש להרים ידיים. אני מקבל שיחות טלפון מהורים שהם ממש ביאוש. ומאוד מאוד חשוב פה שלהורים יהיה את האמונה הפנימית שלהם בעצמם, שהם מסוגלים לגרום לשינוי. ואמונה בילד או בילדה שלהם שהם מסוגלים להשתנות.
כן.
כי גם זה הרבה פעמים, אתה רואה ילד, אני זוכר את עצמי אפילו, עם כל זה שאני איש מקצוע, ועם כל הידע שלי, כשהילד שלי, ומדבר בגילאים צעירים ממש, שהתחלנו להתמודד עם זה, היו רגעים שהסתכלתי ואמרתי, מה יהיה? כאילו, מה יהיה עם הילד?
אבל הדבר המפחיד הוא שכשמתחיל מעגל של כישלון ואכזבה של הסביבה ממך, כבר יותר קשה לצאת ממנו.
לכן אני אומר, בואו נתחיל כמה שיותר בגיל צעיר.
כן.
להתערב, לעשות כל מיני תהליכים, כדי לצמצם את התחושת הכישלון הזה. אוקיי? וכשצריך לפנות באמת לגורמים המקצועיים, אבל לפנות לגורמים מקצועיים באמת אמינים, זה שוק מאוד מאוד פתוח. כל יומיים פתאום יש איזו שיטה חדשה שמתקנת, מעלימה. הורים, כשאתם שומעים כאלה דברים, תתרחקו מזה. לא, אין דבר כזה, אי אפשר לתקן את הפרעת הקשב, אי אפשר להעלים אותה, אלא כן, אפשר, בטיפול נכון, אפשר להגיע למצב שבו הפרעת הקשב, אני אגיד אפילו בחלק גדול מהמקרים, תהווה יתרון.
כן.
אבל גם אם היא לא תהיה יתרון, היא לא תפריע לחיי. אני אוכל לנהל
היא
חיים...
היא לא מנהלת אותך, היא חלק ממך.
כן. כן, וכן, ודרך אגב, כן, יש בהפרעת קשב הרבה יתרונות.
כן.
כשאני מסתכל על זה היום, נגיד היום, אין שום מצב שהייתי מוכן לוותר על הפרעת הקשב. היא הביאה אותי למקומות שבחיים לא הייתי מגיע אליהם. החשיבה היצירתית, היכולת הזאת לעשות כמה דברים בו זמנית, גם זה שאני לא תמיד חושב על כל הצער שנותנים לי, אז לפעמים זה נותן הצעות טובות גם. כאילו, או כפה אנחנו חושבים וכדאי, לא כדאי. ובסוף אתה אומר, לא, לא, בוא נקפוץ את המים ונראה.
כן, גם לא תמיד חייבים ללכת במסלול שמתווים לך.
לגמרי.
לפעמים זה מביא למקומות הרבה יותר טובים. יפה, אז תודה רבה לך שמר הרזי, למדנו והחכמנו, ואני מתארת לך שאם יש שאלות, אז הורים יכולים לפנות אליך, וגם אלינו, נשמח אם תצטרפו לפורטל 10 פלוס, ואנחנו נהיה פה בפודקאסט הבא. תודה רבה.
תודה רבה.